איך למנף את הגיהנום שהעולם נמצא בו כרגע לגן עדן בחיים ובזוגיות שלכם? אז שלום לכולם, מה קורה?
שלום לכולם, מה שלומכם?
אם אתם לא עשיתם הרשמה למנוי עדיין, ועדיין לא נרשמתם לערוץ, לא עשיתם לייק לסרטון, אז בבקשה זה הזמן, כי זה מאוד עוזר לנו לקדם את הסרטונים של הערוץ. Shall we start?
כן, היום אנחנו מדברים על דברים קצת שונים. היום אנחנו מדברים על רוחניות בתוך הגיהנום הזה שאנחנו נמצאים בו היום. כדי לעזור לכם למנף את הגיהנום הזה למקום הרבה יותר טוב בזוגיות ובכלל בחיים שלכם, כי מתוך כל גיהנום, מתוך כל חושך אנחנו צומחים הכי טוב. שינוי משמעותי מגיע או מתוך חושך, כאב או בושה, או גיהנום תהומי. ואני חושבת שגם אני וגם רוני עברנו גיהנום, גם אני בטוחה שאתם, כל אחד עובר גיהנום ולכל אחד יש מזוודה שהוא מגיע איתה, ואני רואה את זה בצורה כזו שככל שהגיהנום הוא יותר חזק, משם נובע יותר אור. ככל שהקושי הוא יותר עוצמתי, בן אדם יכול לעשות שינוי מאוד מאוד מהותי בחיים שלו. אם תסתכלו על מנטורים בעולם, אנשים שמהפכניים, המציאו המצאות, עשו דברים, רוב האנשים האלה הגיעו מגיהנום מאוד עמוק, מהתמודדות עם החושך הכי קשה שהיה להם, ובעקבות ההתמודדות הזו, בעצם הם הצליחו להיוולד מחדש ולהפוך להיות משהו אחר.
אבל תמיד יש גיהנום כלשהו, בעולם, בזוגיות, בחיים, תמיד קורה משהו, גיהנום זה אולי מילה קשה, אבל תמיד יש משהו שקורה, והנטייה שלנו, בתור בני אדם, בתור זוגות, היא תמיד להתנגד לזה, ולומר, אוי ואבוי, זה נורא והיום, גם המלחמה הזו שקורית עכשיו, גם משברים שיש לנו בזוגיות, כל הדברים האלה קורים בין אם נרצה או לא נרצה. אז בתור מה שנקרא הנחת יסוד ראשונה, היא שתמיד קורים דברים, אבל הפרספקטיבה שלנו כשקורה המשהו הזה, היא מאוד 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 קצרה וקטנה. ובמיוחד בזוגיות שיש משבר, כמו למשל משבר פיננסי, מאבדים עבודה, בגידה, או בכלל איזשהו משבר שהיחסים עולים על סרטון, אז משבר נועד בעצם לעשות איזשהו שינוי, כי משבר נוצר כתוצאה ממצב שאין אבולוציה, אין התפתחות, ואז יש תקיעות, ויש תקיעות, ואז עוד יותר תקיעות, ואז מייצר את הפוש הזה. אז נניח לצורך העניין, המשברים שלנו היום. לנו היה משבר בזוגיות, וכשחווינו אותו זה היה נורא והיום, כאילו שנינו, וואו, איזה כאוס, איזה קרייסס. סערת רגשות. אבל בסוף הבנו שהמשבר הזה באמת טוב שהוא קרה, תוך כדי הבנו שזה ואמרנו, טוב, מה יש לנו לעשות? או לצלול למטה, או למנף את זה למעלה. ואחד מהדברים שעשו זה באמת למנף את זה למעלה.
אני חושבת שמה שאנחנו עוברים היום בעולם, ומיוחד פה בארץ, הוא גיהנום כדי לעשות ניקוי, ניקוי עמוק של כל מערכת האמונות של האנושות. עכשיו, איך אפשר לעשות ניקוי של מערכת אמונות, עם תרבות, בעצם תרבויות, אם תשימו לב, שמאוד ישנות או מאוד נשענות על אבות אבותינו, איך אפשר לעשות בכלל שינוי במערכת האמונות, איך אני יכול בכלל להאמין במשהו אחר. אז תראו, כשאנחנו לא יודעים בעצם, יותר קל לנו להאמין, אני אסביר את זה. כשאנחנו לא יודעים משהו, אנחנו, יש לנו תקווה שהכל יסתדר, כי אנחנו רוצים שהכל יהיה טוב. התקווה היא מאוד שונה מהאמונה. האמונה בעצם אומרת שאתם מאמינים רק למה שאתם לא יודעים. וברגע שהדברים צפים ועולים על פני השטח, כמו שקורה עכשיו בעולם, כל אחר הצף ועוד הולך לצוף, עוד הרבה לדעתי בחמש שנים הקרובות, הולך לצאת כל האמיתות, כל הידיעה, כל הדעת, כל מה שאנחנו יודעים על העולם, כל מה שלא ידענו עד היום. וברגע שהדברים עולים ואתה מסתכל על הכל, אתה אומר, מה? אני חייתי בשקר כל השנים האלו? אם אני לא מערכת האמונות והידיעה הזאת, אז איזה ידיעה יש בי? ובדרך כלל מה שקורה ומה שקרה לי זה שאיבדתי את הדעת, איבדתי את כל מה שידעתי על עצמי, על הזהות, על האגו, על סיפור המסגרת, והייתי צריכה להרוויח דעת אחרת או לבנות אותה יותר נכון.
וזה קשה.
וזה קשה כי אתה גם צריך לעשות את זה לבד, אין לך מורה דרך, אף אחד לא מסביר לך, לא היה מי שמסביר לי, לא, כן, היו מנטורים לרוחניות, באנגלית, כל מיני דברים, בעברית בכלל לא מצאתי את עצמי. כשהייתי שומעת האנשים היחידים, אני חושבת שהייתי מצליחה לשמוע זה את אקארט טולה, שהוא סוג של, אני אומרת, צב חכם וענק שמדבר בשפה מאוד מאוד רוחנית, וזה בעצם מה שהחזיק אותי להבין שיש עוד אנשים כמוני שמבינים את ההסתכלות של האגו, כי אני הרגשתי התפוררות של האגו, התפוררות של האגו, התפוררות של כל הקיים. זה מצחיק להגיד, אבל בעצם הקיום שלנו פה, אנחנו יצורים אגואים, כשאנחנו קיימים כאן. אי אפשר להוציא אותנו מתוך האגו, כי אז אין מהות לתפקיד פה, ואין שום סיבה לתודעה להיכנס לתוך גוף. אבל האגו הזה בעצם ברגע שהוא נשחק, וכשמגיעה ידיעה מאוד גבוהה לגבי עצמך, והמציאות, ומה שקורה פה, משהו בך מתחיל להישבר. ואחד מהדברים היו לשאול את עצמי המון שאלות. למה גדלתי להורים כאלה? למה אני אדם אימפולסיבי? למה דווקא בחרתי ללמוד עיצוב? למה בחרתי את רוני? למה נכנסתי למערכת יחסים כזאת וכזאת? למה הילדים שלי כאלה? למה אני אוהבת תחומים מסוימים? התחלתי לחקור יותר, לא את העולם החיצוני, את עצמי. כי הבנתי שהעולם החיצוני הוא השתקפות של מי שאני בפנים, ואם אני רוצה שהעולם החיצוני שלי ישתנה, והגיהנום שאני נמצאת בו יהפוך להיות גן עדן, אני קודם כל צריכה להפוך להיות מלאך בתוך גן העדן הזה.
אבל אנחנו מתנגדים למצב כזה, זה לא state of mind שכולם
נכון,
יכולים.
נכון, כי אנחנו מכורים מאוד כימיקלית לרמות הרגש של החיה, ואנחנו כולנו פרי אדם שבעצם מתגברים כל בוקר מחדש על הפרי אדם ועל החיה, וזה נורא קשה כימיקלית, כשהגוף שלנו המוח והגוף מקבל הצפה של כימיקלים שרק כך הוא מאשר לעצמו את עצמו ואת האגו ואת הסיפור מסגרת, נורא קשה להתגבר מעל הסיפור מסגרת ולהגיד לא, אני לא הכימיקלים האלה, לא, אני לא הגוף הזה, לא, אני לא האגו הזה, אני לא הסיפור הזה, אני לא מה שההורים שלי אמרו לי, אני לא מה שמשפחה, אני לא מה שהמורים שלי אמרו לי, אני משהו אחר, מי אני?
וזה מתקשר לאמונה, כי מה שקורה כשיש סיטואציה כזו, אז אנחנו בעצם אומרים, לא, 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 אני לא רוצה את זה, אז אני מתנגד. אם אני מתנגד, זה בגלל שאני לא מאמין, אוקיי? ואם אני לא מאמין, זה אומר שאני גם לא יודע. נכון. עכשיו בוא נלך קצת, נעשה הפוך על הפוך. כי אם אני לא יודע, זה אומר שאני מפחד, ואני לא סומך. עכשיו למה אני לא סומך? כי בעצם אני לא מחובר, נקרא לזה למקור. עכשיו מה אומר המקור? שאנחנו בחרנו את המשחק הזה, ויש, מה שנקרא, יש איזשהו מסלול שאנחנו הולכים דרכו. והמסלול הזה הוא מלא עליות וירידות שנועדו בסך הכל ללמד אותנו משהו.
להוציא מאיתנו משהו.
נכון, בעיקר לשבור הרבה אמונות שהן לא משרתות אותנו, וליצור מה שנקרא מערכת אמונות חדשה.
ששוחקת את האגו ומספרת לעצמה סיפור אמונתי חדש, כי רק על ידי סיפור האמונה החדש, גם אם הוא שקר, גם אם האמונה החדשה היא אמונת שקר, אנחנו נשקר לעצמנו ונהיה השקרנים הכי טובים של עצמנו, כדי לקחת את המוח לסטטיסטיקה והסתברות, שאומרת, אני הדבר הזה, אומנם אני עוד לא הדבר הזה, אני משקר לעצמי מספיק טוב, וזה גם הופכת להיות המציאות שלי בהשלכה.
ואז כשאני כן מבין את זה, ואז אני אומר, רגע, שנייה, אני בחרתי את כל זה. יש אינטרס שהיקום, מה שנקרא, ליקום, שאנחנו נצליח בזה, שאנחנו לא ניקשל, במפים האלה, או הכאבים שאנחנו חווים, נועדו רק כדי לסמל לנו משהו, כמו שנורא אמרה בהתחלה, זה בסך הכל איזשהו פידבק שאנחנו מקבלים מהמציאות, זה סוג של מכה קטנה, כאילו אל תסתכל לכאן, תלך לכיוון אחר, וכשאנחנו מבינים את המשחק הזה, ומבינים שאנחנו רק לומדים, תוך כדי התהליך הזה, ומתפתחים, ולא מתנגדים, אז אנחנו מתחילים להאמין בהתחלה, אבל להאמין זה מתוך איזשהו חשש, כי אני מאמין רק למה שאני לא יודע, אבל אם אני יודע,
אני מרגיש אלוהים.
אני סומך.
אני הרגשתי שאני סומכת ברמה כזאת שאני אלוהים. אני חייבת להגיד, זה היה כאילו תחושה של אין אגו בכלל, אין סיפור, רוני, כאילו זו תחושה שהיא, אתה מעל הכל, אתה אומר אני מעל האמונה, זה רק סיפור, זה רק משחק, זה רק משחק קטן, זה רק חלום, ואחד הדברים הקשים זה להתמודד בחיים כאן בצורה דואלית, שאף אחד גם לא מבין אותך, כי אף אחד לא הבין אותי, מה זה אומר? אני זוכרת שהבנתי שאני האלוהים על המציאות שלי, גם צחקתי וגם בכיתי בבת אחת. מצד אחד צחקתי כי אמרתי, בונה, זה שטות, זה משחק, אז אם יש לי את כל הקלפים וזה משחק, וזה גיהנום שהוא משחק, אז אני צריכה ממש להיות בשליטה על היצירה שלי, להיות האלוהים שלי, ולחוות את המציאות הפנימית שלי, קודם כל בצורה של גן עדן, כדי שהכל ישתנה. מצד אחד זה מחזיר את הכוח, והתחלתי לצחוק על זה, מצד שני גם בכיתי, כי המס הוא איבוד האגו, איבוד הזהות. אין זהות, אין נור, ואתה אומר, מה, אין נור? אין באמת דבר כזה? אז אין ויש, כמובן שזה, אין כאן אמת אחת, כמו שאתם מבינים, זה רק רעיון של התודעה, כדי שהיא תוכל ללמוד את עצמה. וכשאין בעצם אגו, אז משהו בך נשבר. נשבר כי המהות של להתקיים בגוף פיזי, כבר אין רצון באיזשהו מקום. אתה מפסיק, אבל גם יש כניסה למקום של דיכאון, כי אתה אומר, מה זהו? אני גוף, אם אני לא הגוף הפיזי הזה, ואני חווה את הגוף הפיזי הזה, כל פעם מחדש, אני קם בבוקר ועושה את הדברים הפיזיים, וזה משעמם לי, ואין לי ריגוש, וכאילו, אני הרגשתי שאני חיה חיים רדודים מאוד באיזשהו מקום, ואף אחד גם לא ממש מבין אותי. לא אתה, ולא אנשים אחרים, כי זה נשמע כאילו אני מדברת שטויות.
למה היית צריכה מישהו שיבין אותך?
כי אנחנו מגיעים ממקור אחד של one love, מה שנקרא, pure love, וכדי להרגיש שייך, אתה צריך להרגיש הזדהות. היקום הזה עובד בסחר שווה, בסחר הוגן.
כן, אבל זה אומר שאת עדיין היית בקאוס עם עצמך.
לא, זה אומר שאני עדיין לא אלוהים מושלם. אם הייתי אלוהים מושלם, אז לא הייתה בי תחושת של חוסר או של כמיהה או של רצון לשינוי.
בסדר, אבל יש בלגן גדול בהתחלה, כי זה משבר, זה תמיד שקורה משהו כזה, יש כאוס.
כאוס פנימי, נכון.
אז אתה מחפש מישהו שאתה, אתה מבין מה אני זה?
מישהו שיבין אותך, נכון.
אבל זה כמעט אף פעם לא קורה, כי אתה חווה או את חווה את הכאב הזה בעצמך. אז
לוקח גם זמן להבין שאתה לא יכול לסמוך על אנשים אחרים שיתנו לך תשובות.
לא, זה לא לסמוך.
לא.
זה פשוט התשובות נמצאות אצלך.
בסדר, נכון, אבל זה להחזיר לעצמך את האהבה העצמית פנימה. כאילו, להגיד, אני סומך, יש לי הכל, אני מלא. אני מלאה, אני לא צריכה אף אחד שייתן לי תשובה למה אני חווה. פעם, כשהייתי חולמת חלומות או מתקשרת דברים, הייתי פונה לרבנים, שולחת מכתבים, שולחת למתקשרות. מה אני חווה? מה אני רואה? למה הגיע אליי האדם הזה? זאת אומרת, הייתי רואה מישהו אחר שהוא אוטוריטה אלוהית, שבכלל לא קשורה לחוויה הפנימית, שהם לא יכולים לשקף או לדעת מה אני עוברת. ולהחזיר את הכוח הזה, האמונה, זה כוח המתקשר. אני אומרת שאנשים שלא יודעים את כוחם, את טבעם, עד כמה הם נשמות, מה שנקרא, גדולות, טובות, עם ערך עצמי גבוה, pure love, לא יכולות לתקשר לעצמם באותנטיות את האני שלהם, ותמיד יסתמכו על הסביבה החיצונית.
אז מה בעצם הצעד הבא? הצעד הבא זה בעצם להתחיל
להבין... הצעד הבא זה ליצור את גן העדן בממלכה הפרטית שלכם.
אבל זה, מה זה הכרתי להי?
בסדר, אני נותנת פה סיסמה, אבל אנחנו ניתן גם את הפרקטיקה. כשאני התחלתי ליצור את גן העדן, התחלתי להתנתק מהכל, אז התנתקתי מחברים, התנתקתי ממשפחה שלא מעניינת אותי יותר, הפסקתי לעשות דברים שאני מרצה אנשים בשבילם. הפסקתי לבוא למשפחה מסוימת שהיו אומרים לי, אבל חבל, כולנו פה, כולנו מחכים לכם. זה לא מעניין. Who gives a fuck? זה היה אותו הרגע. זה לא עניין אותי בכלל לרצות אף אחד, קודם כל רציתי להיות מלאה בעצמי. אז דבר ראשון, התחלתי לנתק את כל הסביבה שלי, התחלתי להשתנות, והתחלתי בעיקר לנהל יומן, התחלתי לכתוב יומן בלילה, ביומן הזה הייתי מציפה בעצם, מעבר לכל הפחדים שלי, כל הדברים הרוחניים, המטורפים שעולים עליי, התחלתי לשאול שאלות, איך את רואה את עצמך? מה את רוצה לעשות עם עצמך? איך את רוצה שהחיים ייראו? מה את רוצה להרגיש? ולפעמים להרגיש משהו אחר, מה לעשות? זה לא קיים כאן כרגע, זה משהו עתידי שעוד לא התרחש בך. וכשאתה מתחיל לאמן את המוח, לכתוב ולתפוס אישיות אחרת בגן העדן הפרטי שלך, ולנתק את עצמך מחדשות, מטלוויזיה, מסדרות, מהעולם, ליצור את גן העדן, זה גן העדן פה. זה קודם כל לתפוס פה בתפיסה עצמית, שאף אחד לא אחראי לחיים שלך, שאף אחד לא בא להציל אותך. אגב, זה אחד הדברים הכי קשים שהיו לי. שהבנתי שאף אחד לא יבוא להציל אותי. כי תמיד הסתמכתי על זה, שיש אלוהים בשמיים, ויש, אבל הוא הכל. ויש מישהו שיראה בי את הכישרון שלי, ומישהו בטוח יזהה אותי, והוא ייתן לי את הבמה להצליח. זאת אומרת, לא, אני לא שמתי לעצמי במה. וזה היה אחת הטעויות, זאת אומרת, זה לא הטעות, זה היה הדרך, אבל הבנתי שאני לא הולכת להינצל, והחיים מתקתקים ועוברים, ויכול להיות שאני אמות מחר. ואם אף אחד לא מגיע על הבוקר מחר להציל אותי, אני חייבת להציל את עצמי.
אז התחלתי יותר לסמוך על עצמך, נכון?
לסמוך,
יופי,
להציל.
יופי, זה בדיוק העניין.
ולהיות אמיצה בעיקר.
עכשיו, איך אתה סומך? למה את סומכת על עצמך? כי את מבינה שאת לא צריכה ולידציה מבחוץ.
ואתה יוצר ש... את המציאות.
יפה. אתה לוקח, אתה אומר, אוקיי, אני יצרתי את זה, זה שלי. בוא נראה מה אני לומד מזה. כי אם אני אומר, זה לא שלי, המציאות קורית לי, זה אומר שאני קורבן ואני לא לוקח אחריות. ואם אני לא לוקח אחריות, זה אומר שאני גם לא סומך, ואז אני גם לא מאמין, ובלה בלה בלה בלה. אז בן אדם צריך לעשות שיפט במים ולומר שגם בזוגיות וגם בחיים, כל דבר שאתם רואים שמשתקף לכם במציאות, זה יצירה שלכם, זה מה שקורה, זה הרי מתחיל בתוך
גם
הראש.
גם אתה יצירה שלי.
נכון?
נכון.
גם הצופים זה יצירה שלנו.
נכון.
אז ברגע שלקחתם אחריות, אז זה דבר ראשון, ואמרתם, אוקיי, זה שלי, מה אני לומד מכאן? מה אני רואה? מי הם האנשים שיש לי בחיים, ולמה הם נמצאים בחיים שלי, ומה אני מרגיש כלפיהם? מה אני עושה ביום-יום? זה בדיוק מה שנור גם שאלה, מה שגם אני שאלתי. מה אני עושה ביום-יום? מה הם הפעולות? האם זה פעולות שמפתחות אותי, או שאני סתם איזה שבלונה כמו כולם?
האם אני דובקת בעבר כל הזמן, ומשחזרת אותו, שזה אחד הדברים, אני חושבת, שהכי קשים לבני אדם, והיה קשה לי, לצאת מהעבר, לצאת מהסיפורים, להפסיק לספר שהייתי ככה והייתי ככה, וזה השפיע עליי, וזה עשה אותי אדם כזה, ובגלל זה אני כזאת, ובגלל זה אני כזאת, כי יש לי טראומה, ויש לי זה, ויש לי... זה לא עוזר, זה לא שינה אותי, זה לא עשה כלום לדבר על העבר, זה רק הרס אותנו.
ואז ברגע שעושים את השיפט הזה, אז כן, מתחילים להיות קשובים למציאות וקשובים לעצמנו בעיקר, לאינטואיציה, לכל הפנימי, ללכת אחרי מה שאנחנו אוהבים לעשות, באומץ ולסמוך בכל רגע נתון ולהפסיק להתנגד, אז אתה מתחיל לדעת. ולדעת זה הבדל עצום מאוד בין להאמין. להאמין או לא להאמין, זה כמו חתול רחוב. שחתול רחוב כזה עושה, אולי אני אעשה את זה, אולי אני אומר איזה משהו, שחס וחלילה לא ייפגעו, או שלא ידעו מי אני באמת. זה חתול רחוב. אחר כך חתול רחוב נניח עובר להיות, מה שנקרא מאמין, אז הוא מנסה קצת. אבל הוא מאמין רק למה שהוא לא, הוא לא יודע. יודע זה אחד שאומר, טוב, עכשיו אני יודע ללכת. אין ספק שאתם יודעים ללכת, נכון? אבל להאמין זה לומר, אני לא יודע ללכת. או אני לא יודע לפעול לפי האינטואיציה שלי. זה המשחק.
על הדעת זה איפשהו לשכנע את המוח, ואני זוכרת את עצמי בהתחלה מאוד מאוד נלחמת עם זה, לשכנע את המוח שזאת המציאות. הייתי כן. לפעמים, אתם מכירים את זה שעובר לכם, עוברת לכם מחשבה של פחד, של סטרס, של פחד בראש, מה יקרה אם, ואם היה קורה כך וכך. אז אחד הדברים שכל פעם שהיה עולה בי פחד ממה יהיה, הייתי מדברת לעצמי בראש ואומרת, לא יקרה, אל היום המילים. לא יקרה, לא יהיה, אלה תמיד המילים שלי. המציאות הולכת להיראות אחרת, היא הולכת להיראות טה-טה-טה-טה-טה. תמיד הייתי אומרת את זה בכל רם, לא יקרה ולא יהיה, עד היום אני עושה את זה. זה מאוד חותך את האנרגיה, ובעצם מכוון את המוח לדעת את הנתיב שלו. כי אם אתם משאירים את זה פתוח, הפיקפוק, שזה השטן, יכול להיכנס, הוא אומר, אוקיי, אין לו תוכנית א', יש לו שתיים, או אולי שלוש. ואם יש לו עוד תוכנית, זה אומר שאולי הוא לא ילך בדרך שהוא רוצה, ואני יכול להיכנס ולחבל. אם אתם מחזיקים תוכנית שאומרת, יש רק תוכנית אחת, והיא הולכת לעבוד, וזה מה שהולך להיות, אז לשטן אין יכולת להיכנס, ואלוהים, אני בכוונה מתארת את זה ככה, כי לאנשים יותר קל להבין את זה ככה, ואז אלוהים יכול להיכנס לתוך התמונה, ולהגיד, זה מה שהוא רוצה, זה מה שאני אתן לו, שם הפוקוס שלו, לזה אני מכוון. עכשיו, אם אנחנו לא נהיה בפוקוס שמדבר למוח, מתכנת אותו ומשקר לו גם אם צריך, לא נוכל בעצם להרגיש אחרת, כי הרגש, אני בטוחה שיצא לכם פעם להרגיש סטרס, עצרתם, אני הייתי עושה את זה הרבה, משנה את הלך הדברים, את הרמה של איך שאני מדברת לעצמי, ואז עוצרת בלב בחיי, יש לי עד היום יכולת לעשות את זה, כשאני חווה משהו רע, אני עוצרת את הלב, אני אומרת, לא, עצור, אתה לא נכנס לכאן, זה לא שלך, שחרר. ואז לאט לאט לומדים לשחרר, עד שיש סוג של שליטה רגשית. עכשיו, זה לא אומר שאני לא מתבוננת על הרגש, ואני לא מרגישה אותו. אני מרגישה אותו, ואני מיד תופסת אותו, ואני עוצרת אותו, ואני שואלת, האם זה מה שאני רוצה? האם זה משרת אצלי משהו? עכשיו, זה עבודה. זה עבודה של אימון, אימון של מוח ולב. כי כשהלב שלנו מסונכן עם המוח, יש מסר לשדה הקוונטי של מה אנחנו רוצים. אנחנו מושכים את ההסתברות. אם הלב שלנו והמוח שלנו לא עובדים, באותו התדר, התשדורת של מה שאנחנו משדרים לחוק המראות שעוטף אותנו, היא לא תשדורת ישירה. היא תשדורת של ספק, תוכנית א', תוכנית ב', המוח אומר תוכנית אחת, הלב אומר תוכנית שנייה.
גם אם כן קרה מצב של סטרס, או של תגובתיות, או של פחד, לפעמים זה לא עובד. אתם יודעים, לעשות
אימון.
איזה תהופכי, לעשות פתאום היפוך כזה. זה לא עובד לפעמים, לפעמים זה כל כך אגרסיבי ואימפולסיבי שאנחנו מגיבים. עכשיו, אין בעיה להגיב. שאלה זה כמה זמן אנחנו מגיבים. יותר נכון לומר גם, אם הגבתם, למה הגבתם? ברגע שאתם שואלים, ואתם מסתכלים על זה בצורה אובייקטיבית, מאוד קל גם לשחרר את זה. זה נקרא טכניקת בעצם השחרור. כי אתם מסתכל, יש לנו נטייה, גם כשיש לנו משברים בחיים, גם כשיש מלחמה, ולהגיב בצורה אימפולסיבית, כי זה החיה שיש בנו. והחיה אומרת, לא לסמוך על אף אחד, רק לשמור על הגוף, רק לשמור עלינו, ולא לשחרר בשום מקום, מה שנקרא, פתיחות מסוימת, כי אז יהיה חולשה. והחולשה יכולה לגמור אותנו. וזה חשיבה אגואית. שאתם מבינים את זה יותר מן המעלה, ואתם אומרים, אוקיי, קרה משהו במציאות שלי, הגבתי, אבל למה הגבתי בצורה כזו? בין אם זה לבן אדם, לבת זוג, לבן זוג, לאויב, whatever. למה בכלל זה קיים בחיים שלי? ואז ברגע שאתם שואלים את זה, אתם יותר מלמעלה. אתם מסתכלים על הכל בפרספקטיבה הרבה יותר גבוהה, וקל יותר גם להתנהל, כי אם אני מושך אתכם בחזרה אחורה, אתם גם סומכים באיזשהו מקום. אתם אומרים, אוקיי, אני בחרתי את הדרך הזו. בוא נראה מה אני מפיק ממנה. כי בן אדם שלא עושה את זה, הוא מתנגד, וההתנגדות יוצרת עוד יותר התנגדות.
רוני היה תמיד אומר לי, ועד היום, אל תגידי לי מה לא, תגידי לי מה כן. וזה הרבה אחד הדברים שמובילים אותי בשאלות שאני שואלת את עצמי בפנים, מה כן ולא מה לא, כי אז אני, אין בי אנטי, מה שנקרא. וברגע שאני שואלת מה כן, אז אפשר לעשות דבר כזה. קחו דף ועט, שבו לכתוב איך נראה גן העדן שלכם. מה הייתם רוצים ברמה הכי אוטופית שיתרחש איתכם, מה זה עבורכם גן עדן? איך הייתם רוצים לחיות? עכשיו, לרוב, אנחנו כל פעם מסתכלים על הגיהנום. ואנחנו אומרים, לא טוב לי פה, אין לי כסף, קשה לא, לי, אנחנו, אני חולה, אני...
גם אנחנו מסתכלים על מה אנשים אחרים יש להם, ואנחנו רוצים נכון, את זה. לא, זה לא זה. אתם צריכים לשאול, מה אתם רוצים שאתם, מה עושה לכם את זה? אם נור ורוני עושים צילומים, ואתם רוצים, ואתם אומרים, אני רוצה להיות כמו נור ורוני, כמו מה שהם עושים, וצלמים, אולי זה לא מתאים לכם. אולי יש משהו אחר שאתם צריכים לעשות. אולי זה תחום אחר לגמרי לגמרי, משהו שממלא אתכם. זה הדבר הראשון. כי אם אתם שבלונה, אתם משעממים. ואנשים משעממים, זה אנשים שאין להם מילוי פנימי, ואז תמיד הם יחוו טריגרים והתנגדויות בחיים שלהם.
שיוציאו
אותם מזה. זו המטרה, אגב, של כל הטריגרים האלו, כן? עכשיו, יש נטייה גם, לא רק בזוגיות, בעולם, שיש איזשהו משהו, קורונה, מלחמות, משברים פיננסיים, ישר להתנגד, והם רמאים, והלה פושעים, והלה... תקשיבו, זה כוחות הרבה יותר גדולים מאשר האינדיבידואל, מאשר הזוג. זה לא משהו שאתם באמת יכולים להילחם בו.
בפיזיות כוחות גדולים. אבל אני רוצה להגיד משהו, ויש לי מסר מאוד חזק להעביר פה היום, שאולי לדעתי הכי חשוב פה היום. שיהיה טוב, זה אחד. לעודד אתכם ולהגיד שכל הג'יפה וכל הגיהנום שעכשיו יש לנו, זה באמת בשביל להביא אותנו לגן עדן. זה באמת בשביל שאנחנו נצא למקום יותר טוב. אני יודעת שזה נראה כאוטי, ואני יודעת שזה נראה קשה. ותמיד שאנחנו בלב השערה, קשה לנו להסתכל בפרספקטיבה על האופק ולראות את האור. קשה. אבל אחד הדברים שאני למדתי זה שכל חושך מביא אותנו לכיוון טוב יותר, וככל שהחושך הוא יותר תהומי, ככה האור הוא יותר גבוה. ואני בטוחה, אני לא חושבת, אני יודעת, יש הבדל בין להאמין לבין לדעת. אני לא מאמינה, אני יודעת, זה ההבדל. שהולך להיות ממש טוב בעולם החדש. שמה שקורה כרגע, קורה כדי לחשוף את כל הגיהנום שמתרחש פה, ואת השליטה שקיימת על הכוכב הזה. יש פה שליטה, בואו נשים את הדברים, כאוטית, כדי לצאת מהכאוטיות הזאת, אנחנו צריכים להבין אותה, זה צריך לעצוף, צריך להסתכל על זה, על השיעור לתוך העיניים, לתוך הלבן של העיניים, ולהגיד סוף סוף ולהתמודד, מה אנחנו רוצים שיקרה. לא בטוחה שכל האנשים יוכלו להתמודד מנטלית אם הם ימשיכו לשהות בגיהנום. לכן אני אומרת, כל אחד צריך ליצור לעצמו את גן העדן הפרטי שלו ולהתעלם, ואולי בנאיביות אפילו, בנאיביות חולמנית, מטורללת, לא נורמלית, בנאיביות שמנתקת אתכם מהמדיה,
מהחדשות. אבל אין לכם מהחדשות. מה לעשות גם לגבי זה. אין לכם כוחות כדי להילחם בזה.
יש לכם כוחות, והכוחות היחידים שחשוב לדבר עליהם עד כמה שזה נשמע הזוי, זה כוח המדיטציה של כל אחד מאיתנו. כשאנחנו נכנסים למדיטציה, אנחנו נכנסים פנימה, יש לנו כוח הרבה יותר גדול משל כל ראש ממשלה שיושב שם למעלה ועושה דברים. אם כולנו יחד, כל האנושות, או מדינת ישראל, הייתה נכנסת לזמן מדיטטיבי לדוגמה, זמן קבוע, שהיא מנטרלת את עצמה ביחד, בעוצמה, תאמינו לי שהמציאות למחרת, על הבוקר, הייתה משתנה.
אבל אולי זה משהו משתנה. שלא אמור לקרות.
אין אמור ולא, ולא אמור, אמור זה לא...
לא, בתודעה הקולקטיבית שלנו אין עכשיו... אין אמור,
יכול להיות שאנחנו נבחר, כן.
בדיוק.
להשתנות.
זה בחירה.
זה בחירה?
זה בדיוק העניין, שאנחנו אומרים, אוקיי, מה שקורה קורה, אנחנו מכוונים...
אנחנו בוחרים ככה.
בדיוק, כל אחד באינדיבידואל בונה את עצמו, באמצעות מדיטציה, באמצעות תפילה, לא משנה, whatever, ולא מתנגד למצב, כי גם ככה אין לכם, זה כוחות הרבה יותר גדולים מאיתנו ביקום הזה, אבל אנחנו מכוונים לטיימליין אחר, גם בזוגיות, גם בחיים, גם בפרטי, זה לא משנה, גם במלחמות, וכשאנחנו מתמקדים בזה, אז השכות הדעת מסביב פחות משפיעות, אנחנו רק בנהר, מה שנקרא, שוחים בנהר, פשוט נהנים מהנוף.
אני חושבת שגם הרבה אנשים כן יחוו את הגיהנום, וכן יחוו את הקושי. ואנחנו חיים בקיום קוונטי, שכל אחד יש לו עולם משלו, לכל אחד מכם. כל אחד יש עולם סטטיסטי קוונטי משלו. ואתם לאו דווקא חווים את אותו עולם שהשכן שלכם חווה.
כן.
זה לא, אין באמת פיזיות, זה הכל הדמיה של פרוג'קשן של אור. הדמיה של אור. והשכן שחי לצדכם וחווה חיים למשל כאוטים, ואתם חיים חיים אחרים לגמרי, אתם חיים בשני קיומים שונים לפעמים. מה זה לפעמים? חיים בשני קיומים שונים. ואנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו חיים על אותו קיום, אבל אנחנו מושפעים ומשפיעים אחד על השנייה. ואם אתם לא תשפיעו לטובה קודם כל על העולם הפנימי שלכם, כל העולם החיצוני ימשיך להיות גיהנום. השינוי מתחיל מזה שכל אחד הופך את העולם שלו לגן עדן, ותאמינו לי, הגיהנום כבר לא יהיה קיים פה ברגע שתתחילו לחיות את גן העדן הפנימי.
כל המשחק פה פשוט לעשות את זה ברמה היומית, בגלל זה אנחנו אומרים, זה לא משהו שמגיע ברגע אחד, אנשים מתקשרים אלינו אומרים, אולי נעשה שינוי בשבוע, אולי נעשה פגישה שתיים, משהו בסגנון הזה, אבל זה קיצור דרך, זה נקרא לא לסמוך. שאתם לא סומכים, לא על עצמכם, ולא על בכלל מה שקורה במציאות, אתם עבודים בתוך המציאות, ואז יש טריגרים, ויש משברים, עד שתהיו עם הברכיים על הרצפה, ואז נגידו, די, אני רוצה משהו אחר. זהו. עכשיו, לעשות את מה שנקרא את המשחק היומיומי, זה כל הזמן לשאול במציאות מה קורה, מה אני מקבל,
על מה אני חושב,
על מה אני חושב, מה אני מקבל,
איך אני מרגיש,
בדיוק, איך אני מרגיש, כלפי אנשים במיוחד,
והכלי אולי הכי, 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 הכי חזק, שכולם יצטרכו עוד מעט להיות בו, זה נקרא מדיטציה. וזה לא שנתי בנתי, וזה לא בשביל להירגע, וזה לא ג'וינטים באשרם, זה בשביל להוריד מידע מהשדה הקוונטי. מדיטציה זה טכנולוגיה, ברגע שאנחנו מנטרלים את עצמנו מהכאוס של הגיהנום של המטריקס, אנחנו מצליחים בעצם להיכנס לפה ולדבר עם אלוהים. אלוהים כשהוא מדבר, כשאתם מדברים לעצמכם בתוך הראש, אלוהים מדבר אליכם. אבל הבעיה שרוב האנשים לא מעניקים את הכוח, את כוח הדיבור הפנימי העוצמתי לעצמם. הם כל הזמן מחפשים מישהו שיזין אותם ויגיד להם מה יהיה, נכון. ומה יקרה, ואיך זה ייראה.
אוקיי, סרטון קצת, מה שנקרא, הרבה מלמעלה, אבל בגדול, זה מה שאנחנו עושים. והתרגול הזה הוא יומיומי, שיפר אותנו ברמות
אנחנו
פסיכיות.
קצת מאוד אגרסיביים בדבר הזה. אנחנו אפילו לא פתחנו את הטלוויזיה מתחילת המלחמה על חדשות פעם אחת בבית הזה.
אין מה לעשות עם זה, מה אני
לא
יכול לעשות?
לא פתחנו את החדשות בטלפון גם פעם אחת, כי זה לא שאנחנו אנטי, ולא רוצים, פשוט אנחנו יודעים שזה כל כך שוטף לנו את המוח, ושכרגע בנקודה הזאת היא פיזית, אני לא יכולה להיכנס לעזה להילחם, הלחימה שלי יכולה להיות לחימה רוחנית, לחימה פנימית, אני לא אוהבת להגיד רוחני, אבל לחימה פנימית, שזה אולי העבודה הכי חשובה שאנחנו עושים, כי בלי שאנחנו נחזיק את התדר בשביל כולם, ויש פה כמה וכמה אנשים בעולם האלה שעושים את זה, ואם אנחנו לא נחזיק את התדר בשביל כולם, כולנו ניפול לגיהנום הזה. לא יהיה אף אחד שישמור על אור ויגיד, לא חבר'ה, יש עתיד, לא חבר'ה, זה לא יהיה.
זה לא בשביל כולם, זה בשביל האינדיבידואל.
והכיפים זה גם בשביל כולם.
כי זה המציאות שאתה רואה.
כן.
אוקיי?
אבל הכולם זה גם אתה, אז...
העניין הוא זה שלפעמים אנשים קשה לנו להתחבר לזה, כי זה מבחינתם כמו תפילה. ואנשים שדתיים אומרים, תתפללו בשביל השלום העולמי.
אתה לא יכול להתחבר לשום דבר, אם אתה לא מחובר קודם כל לעצמך, אז איך אתה יכול להתחבר לתוכן הזה? אם אתה לא מבין את עצמך, אתה לא יכול להבין אותנו היום.
נכון.
אדם שלא מחובר לעצמו, יגיד, שני אלה מבלבלים בשכל.
בוא נגיד את זה בצורה כזו. התשובות לא נמצאות בחוץ, הן נמצאות בתוככם. בסדר? התפילה, או המדיטציה, או הזמן שלכם עם עצמכם, חייב להיות בלי הסחות דעת, כי באמת התשובות נמצאות בפנים. אנחנו חיים בסרט שמישהו אחר צריך לתת לנו את התשובות, זה אף פעם לא כזה.
והחלום.
אפשר להתפתח, כן, אחד עם השנייה, בזוגיות למשל זה פיתח אותנו המון, השיח שלנו לגבי, אבל לגבי מה שאנחנו עוברים בפנים, כשאנחנו מתחילים לשתף את זה, אז מתחיל הפינג פונג. אז זה מה שבעצם עושה כן את ההתפתחות, אבל התשובות נמצאות בתוככם. כשאתה מתשאל את עצמך מה אתה עובר בפנים, אז אתה מבין את המציאות.
אתה גם עונה לעצמך, ולפעמים גם אין תשובות, כי האגו חוסם את התשובות, כי זה תשובות שמביא אותו העבר, מה שנקרא, העבר מביא לכם את התשובות האלה.
ואם בן אדם נמצא בעבר, אז זה אומר שהוא עדיין לא סומך, הוא עדיין תקוע על אמונות, על פרדיגמות, על מציאות שכבר הייתה, והוא בעצם משחזר אותה. הוא חי עם רגל אחת על הברקס ורגל אחת על הגז, והתרגול היומיומי בעצם עוזר מאוד לשחרר את כל התבניות התנהגות האלו.
עכשיו, התרגול... צום מתוך נקודת הנחה,
נו.
שאתם לא יודעים כלום. כי אם אתה כן. יוצא מתוך נקודת הנחה שאתה יודע הכל על המציאות, אתה לא מצליח לתפוס עוד דעת. אתה לא מצליח לדעת יותר. אם אתה חושב שאתה מלא בהכל, ואתה יודע הכל, ויש לך את כל התשובות, לא לך פניות לקבל עוד דברים. גם אנחנו לא יודעים הכל, לא יודעים
no.
פיפס, לא יודעים 0.000 מכל ה-100% דבר מטורף של בינה אינסופית שיש פה, גם אנחנו יודעים מעט ממנה, אבל אנחנו כל יום מבינים שאנחנו לא יודעים כלום, וכל יום אנחנו מבינים איפה היינו לפני שנה, ואיפה היינו לפני שבוע, וכמה צמחנו, וכמה אנחנו גדלים כל יום, ואחד הדברים זה להישאר פתוח.
האינדיקציה הכי טובה לכך, היא כשאתם קמים בבוקר, איך אתם מרגישים, על מה אתם חושבים. זה האינדיקציה הראשונה. אם אתם פה, כבר כאן, זה הג'נסיס, זה הבראשית, בתור זוג, בתור בן אדם, לא משנה. מרגישים לא משהו כבר בבוקר, כאן מתחילה הבעיה. זה לא בעיה, זה בסך הכל משהו שאתם צריכים לשאול.
הפיקפוק.
יפה, אז בן אדם קם בבוקר, מחפש את הכאב גב שלו, מחפש את הבעיות שלו, מחפש את התסכולים שלו, זה אומר שהוא לא נמצא במסלול שלו. ואז הוא מחפש במציאות כל מיני דברים לייחס בהם, כדי לאשר לעצמו את מי שהוא. אבל מי שהוא זה לא מי שהוא, כי זה גורם לו לסבל. ואם אתם הבחנתם את עצמכם והודיתם בזה שלא משהו לכם בחיים, זה הזמן לעשות שיפט. השיפט הוא בזה שאתם מתחילים לסמוך, להאמין, ולומר, אוקיי, אני יצרתי את כל זה, עכשיו אני רוצה לשנות. מה אני רוצה שיקרה? אפשר לכתוב את זה, אפשר לעשות את זה מדיטציה, אפשר לעשות פעולות כמו שנור אמרה במציאות ביום-יום, כדי לשנות כל הזמן, גם את הדמות, גם את הפיזיות, גם את המנטליות, גם את הרגשיות, להתמיד בזה כל יום, עד שהמציאות משתנה. והחלק הכי חשוב כאן,
לא להפסיק לעולם.
כן, לא להפסיק עם משמעת והתמדה, אבל החלק הכי חשוב כאן זה שאתם נכנסים למשהו, למסלול מסוים, גם בתור תחביב, של משהו שאתם מאוד מאוד אוהבים לעשות. שאם מחר או בוקר אתם מתים, אתם מצטערים שלא עשיתם את זה. או אם יש לכם עכשיו 400 מיליון דולר בבנק, סביר להניח שאתם תעשו רק את זה. להתחיל לעשות את זה, כי זה ממלא אתכם מבפנים, ואז פחות מעניין אתכם הטורנדו שיש מבחוץ. אתם חווים את הטורנדו הזה, כי אתם בפנים יודעים שהוורטקס החזק הזה מגיע מבפנים. בסדר? זה בעצם כל המשחק כאן. ואז ההתנגדות נעלמת. כשיש התנגדות מדי פעם, היא גם כן, היא מינורית. כי אנחנו סומכים. אנחנו יודעים יותר. ולא מאמינים, ולא מפחדים. זהו.
נכנס לי משהו לעין.
בוכה. בוכה בגללי.
רגשת אותי.
אוקיי,
טוב, אז אוהבים, זהו חבר'ה. אנחנו שמחים מאוד שאתם הייתם כאן איתנו. אם אתם רואים שמישהו מוצא בזה עניין בתוכן, אתם מוזמנים לעשות שייר וגם לשאול אותנו שאלות אם אתם רוצים, ולעשות לייק וסאבסקרייב לערוץ.
Yes.
זהו, נתראה בקרוב. ביי אוש.
ביי ביי.